על הדרך. שיחות עם טובי פולן.
על הדרך, והפעם לא ממש על הדרך, זה היה קצת, קצת היה כרוך בכמה מאמצים שלא הפתיעו אותי, אני שמחתי עליהם, אבל הנה הצלחנו, יאיר גולן חוזר לשוחח איתי כאן בפודקאסט, ואני מאוד שמח על זה. אז קודם כל, שלום יאיר, מה שלומך?
שלום, ואחר צהריים טובים בשעה שאנחנו מדברים.
כן, אחר צהריים טובים, כן. טובים יחסית, אתה יודע, אנחנו עדיין זוכרים שאנחנו, כמה זה כבר, 6.5 חודשים עוד מעט, מהרעש הגדול והמאה ומשהו חטופים, טוב, הם לא בדיוק מאה, אבל נניח רגע למספר שלא ננקוב בו, כי לא בטוח שכולנו יודעים כמה נשארו שם, אבל עדיין הם חטופים, ובדיוק התבשרנו שבלבנון, פתאום עוד פעם נכנסים ללבנון, אולי אתה מבין את זה יותר טוב ממני, בטוח אתה מבין את זה יותר טוב ממני, אבל חשבתי שאנחנו יושבים בצד שלנו רוב הזמן, נניח לדברים האלה. תקשיב, ניסיתי, אני מנסה כבר כמה ימים, כמה שבועות אפילו, לארגן אותך לשיחה נוספת, אני חושב שזה חשוב, והפעם זה היה קשה, ומבחינתי זה סימן מעולה, לדעתי תסכים איתי, אתה פשוט נורא עסוק, ומה זה לפני 3 או 4 שבועות, הכרזת שאתה מתמודד על רשות מפלגת העבודה, מהלך שאני גם המלצתי עליו, נדמה לי שבאחת מהשיחות הקודמות, העלינו את האפשרות הזאת, וגם בקבוצות אחרות שאנחנו פה ושם, גם אנחנו וגם אחרים נפגשים בהם, אז אתה פתאום כל הזמן בכותרות, וזה מצוין. אתה מרגיש את זה? את ההייפ הזה? פתאום העיניים נשואות אליך?
טוב, אני חייב לומר שאני שמח שזה כך. אני לא שמח על הנסיבות, הנסיבות הן נוראיות, אבל אני חושב שיותר ויותר אנשים מבינים שבישראל צריך חלופה אמיתית, שתילחם על דרכה של המדינה הזאת, ברוח מגילת העצמאות, אתה יודע, כולם אוהבים להגיד את זה, וכולם אוהבים
אנחנו נרד לרזולוציות כן, האלה תכף.
כן, 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 אבל אני חושב שצריכה להיות באמת חלופה, שהיא חלופה ציונית קלאסית, שאנשיה מוכנים להיאבק, ולא מעלים על דל דעתם, שהם, מה שנקרא, ישבו בממשלה, עם חבורה לאומנית קיצונית משיחית ועם מושחתים שבאמת מחסלים את השירות הציבורי במדינת ישראל. ואני חושב שניתן וצריך לעשות את זה, וצריך היום באמת לארגן כוח פוליטי, כי זה כל, נדמה לי כל כך הרבה אנשים מחכים לזה.
נכון.
קדימה, תתארגנו כבר, תעשו משהו שבאמת ייראה כמו חלופה. וזה מה שאני מנסה לעשות, לבנות את הכוח הפוליטי הזה שיראה כמו חלופה, שיציע לאזרח הישראלי באמת דרך אחרת, ולא בדרך של, טוב, אנחנו נשב עם זה ונשב עם ההוא, ובגלל שאוי ואבוי, ישימו אותנו שאנחנו מדברים ערבים, אז אנחנו לא נדבר עם ערבים, ואם, קיצור, כל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר מכונת הרעל גרמה לכך שאנחנו שכחנו מי אנחנו. שכחנו שבאמת אנחנו מבינים בביטחון מצוין, ומבינים בכלכלה מצוין, ומבינים בארגון של מדינה באופן מצוין, ומבינים מה זה שירות ציבורי מצוין, ומבינים מה צריכה להיות מערכת חינוך מצוין, וקדימה, אנחנו צריכים גם להוביל, ולכן צריך להילחם על זה.
כן, אני אגיד לך משהו בעניין הזה, כן, אמרנו שחייבים שיהיה גוף אחד, סתם מה שנקרא so to speak, זה לא חייב להיות בדיוק המיקום המדויק, אבל איפשהו משמאל נניח למרכז, אני קורא לו המרכז הקיצוני, אבל לא ניתן להם ציונים כרגע, לצורך העניין גנץ כבר מזמן שם, אני לא בטוח שהוא שם, אבל תכף גם מדבר עליו, אבל נניח לפיד, איפשהו משמאל לפיד, לא יכול להיות שיהיו שברי מפלגות, שכמו שאנחנו רואים מרץ לא נכנסה, והעבודה מקרטעת, בסך הכל 4 מנדטים מתוך מרץ לבדה ב-92, בבחירות שרבין עלה לשלטון בפעם השנייה, היו 12 מנדטים, והיא לא מאז ששולה, אלוני התפצלה ממפלגת העבודה לפני 40 שנה כמעט, לא היה מצב שלא היה ייצוג לשמאל הציוני, נקרא לו, לפעמים שמאל יותר מציוני, לא, בלי לתת ציונים, וחיכינו לזה, ואתה אכן הרמת את הכפפה, אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה, ובוא נראה איך אתה, עד כמה אתה מבין את האתגר הזה. תשמע, אתה בנית לך פה פלטפורמה שאני לא הייתי ישן בגללה בלילה. ואני אסביר לך למה. אתה לא יכול להיכשל. אתה לא יכול להיכשל. אנשים מסתכלים, לא, עזוב עכשיו בתלמידים משיח, אנחנו לא בצד השני, אנחנו לא בקטות, אנחנו לא בביביזם. אנחנו מדברים עכשיו על ריאל פוליטיק והיגיון, כמו שאמרת, רשמתי לי פה בגדול וסימנתי את זה עם מרקר, נורמליות. גם בקליפ שלך שמעתי עכשיו את המילה נורמליות. יותר מכל הדברים האחרים זה נורמליות, ואנשים מסתכלים, אוקיי, יאיר גולן, אולי לא our cup of tea מהתחלה עד הסוף, כן, הם זוכרים דברים מהצבא, והם זוכרים דברים מאחרי הצבא, והם זוכרים נאומי תהליכים, כל הדברים שאנחנו מכירים, אבל עכשיו אנשים מתפקדים, אתה ראיתי שכתבת ש10,000 מתפקדים חדשים בחודש, אני יכול להעיד על הסביבה הקרובה שלי, מתוך הבית וגם מחוץ לו, אנשים מתפקדים, אנשים שהיו במרץ, אנשים שבכלל לא התפקדו מעולם למפלגות, מתפקדים למפלגת העבודה, ועכשיו אסור לך לטעות. אתה מרגיש את העניין הזה?
כן, לגמרי. אין ספק. עם המומנטום הזה גם יש אחריות מאוד כבדה, ולכן אנחנו ככה נתנהל. באמת באחריות, בשותפות. אני רוצה שאנשים ירגישו בנוח, וירגישו שבאמת יש להם בית פוליטי. לפעמים השיחות בדרך אגב הן לא פשוטות. הן שיחות של, בואו, תפסיקו להגיד לי כמה אנחנו שונים אחד מהשני, כי אנחנו לא כאלה. אנחנו בסופו של דבר יודעים להתחבר, יודעים לעבוד ביחד. אני, אתה יודע, כשמדברים איתי הרבה פעמים על השמאל, וכמה אסור לנו להיות שמאל, אני מזכיר לאנשים את הדבר הבא. אל תשכחו, מי נהרג ומי נחטף בניר עוז, בנירים, מי נלחם בקיבוץ מגן, וכן הלאה וכן הלאה. זה מיטב אנשינו, זה אחיותינו ואחינו, ואנחנו לא נוטשים אותם, לא בשגרה, ובוודאי ובוודאי לא בחירום. ואנחנו נבנה מחנה גדול, רחב, סובלני, ביחס לאנשיו, בין אנשיו ובין עצמם, באופן שבאמת נייצר מומנטום. חיוני כרגע ליצור מומנטום, ויהיה מומנטום אם אנחנו ניצור אווירה חיובית, ואם אנחנו נדבר בעיניי על שני הדברים הכי חשובים כרגע לאזרח הישראלי, ביטחון ותקווה. ביטחון שבאמת המדינה לא מתפרקת לנו בין הידיים, ויש מישהו שיודע לנהל את ענייני הביטחון בצורה אחראית, ולהבין ביטחון על המרכיבים הצבאיים והדיפלומטיים והאזוריים והגלובליים, הכלכליים והאחרים שלו, ושיש מישהו שנוסך תקווה, שבאמת מדבר בלשון של תקווה, של מערכת חינוך נורמלית ויוקר מחיה שמישהו שולט בו, ומערכת רווחה נורמלית ותחבורה נורמלית וכן הלאה וכן הלאה. וגם אני חושב שהאזרח הישראלי מבין שלא יהיה שינוי של מעכשיו לעכשיו, ואי אפשר עכשיו לבנות מדינה, אחרי כל ההרס שהיה פה, לבנות את הכל מחדש בין לילה. אבל חייבים לסמן כיוון, והכיוון הזה חייב להיות כיוון של תקווה.
ואם הוא אמן, אפשר להיפרד פה ותראה, יהיה משוחרר לרוץ לחוג בית הבא.
אפרופו, עבודה לפנינו.
כן, אפרופו חוגי בית, וזה מתחבר לעוד נקודה פה שרשמתי עם כוכבית, והיא כוכבית משמעותית. חברים שגם מאמינים שאתה יכול וצריך להוביל, היו באיזשהו חוג בית שהשתתפת בו, לא הלחת אותו, הייתה איזה מישהי שהנחת אותו, לא יודע את הפרטים, אבל לא יודע איפה זה היה, לא רוצה לתת סימנים וכו'. והוא אומר לי, תקשיב, גולן על הכיפה כבר הכל, אבל הוא לא שולט במטריה. זה היה לפני חודשיים, אני חייב להגיד. אתה יודע, הערת הזרה. ואמרתי, תקשיב, אני משוחח עם הפודקאסט עומד בין 3 שנים, אנחנו בסטקטואים של, אני יודע, פעם בחצי שנה כבר מדברים, זו שיחה רביעית, אפילו 5, אני לא זוכר כבר בדיוק, ואני רואה את עקומת הלמידה וההתקדמות, ואני מניח שזה גם חלק מהעניין הזה של חוגי הבית, או הקשר עם קהל ביקורתי, הקהל שלנו נורא ביקורתי, אנחנו אצלנו אין נביאים, אנחנו פשוט עורפים את ראשיהם, לא יודע אם יצא לך לראות, בטוח יצא לך לראות בארץ, במדרג, היה כתוב, יאיר גולן, היה כותרת, יאיר גולן הודיע שהתמודד עם רשות מפלגת העבודה, אז בהערה את המערכת נכתבו שם, שהתפטר כבר עכשיו, אתה יודע, זה גורלם של היורים שם, אתה מרגיש את הקטע הזה של, אתה לומד את המטריה, ובאמת מתמחה בו יותר, כי אני יכול להעיד מהצד ש נדמה לי שכן, אבל בוא תספר לי אתה איך זה.
בגמרי כן, אני חושב, תשמע, אדם שלא מצליח ללמוד לא יכול להנהיג. אני מאמין בזה כל חיי, ואתה לא רוצה להנהיג בשביל ההנהגה, אתה רוצה להנהיג בשביל לעשות משהו טוב. אז אתה חייב ללמוד כל הזמן. אני גם משתדל באמת, במידת הסובלנות הרבה, להיות פתוח לביקורת, ואתה יודע, להפיק לקחים מכל מה שאני עושה, וללמוד ולהשתפר. אני מניח שיהיו כאלה שמאוד יאהבו את הקצב, יהיו כאלה שפחות יאהבו את הקצב, אבל בסדר, אמרת משהו לגבי, אתה יודע, לעתים היכולת של אחרים להכיל, אני באמת לא חושב שזה מאוד חשוב, כי בסופו של דבר אנשים מבינים מי מביא כיוון אחר, ומי מדבר ברור, ומי מוכן להתמודד גם עם ביקורת, לפעמים קשה, ומי לא. ומי לא? אני לא מפחד, אני משום דבר, תראה, אני באופן כללי חושב שפחד זה לא תוכנית עבודה. זה נכון כשאתה לובש מדים, וזה נכון לדעתי אפילו יותר כשאתה פושט את המדים, ואתה נמצא בזירה הציבורית. אנחנו היום צריכים אנשים אמיצים, אנשים שמסוגלים באמת להוביל את ישראל, להיאבק על העמדות שלהם. נכונים תמיד לפשרות, אבל גם מבינים איפה יש דברים עקרוניים שעליהם פשוט צריך להיאבק. ואנחנו בעידן גורלי, אנחנו נכנסים לתוך עת שהיא עת ההכרעות, עידן הכחש והכזב מסתיים, עידן ההכרעות החל, ואני אומר לכל מי ששומע אותנו, צופר בנו כרגע, יהיו לנו הכרעות קשות, ודע לנהל אותן בצורה חכמה, במידת הסבלנות והסובלנות, אבל עדיין ההכרעות יהיו קשות ואנחנו צריכים לבחור.
ברור לי לגמרי מה שאמרת עכשיו, אני יכול להגיד שוב, כמה שנקרא, כמבקר תקשורת, כאיש תקשורת, כעיתונאי הרבה מאוד שנים, ובפוזיציה שלי עכשיו, יותר כצופה ויותר כעיתונאי עצמאי, אני יכול להגיד שאני מזהה את עקומת הלמידה הזאת, אני שמח עליה, ואתה יודע, זה לפעמים אפילו סתם, באמת נתקלתי באותו לילה, דבר עליו, הלילה המדהים הזה, שמי בכלל העלה דעתו שנהיה עדים לספקטקל כזה, כתבתי בטוויטר, אם זה לא היה החיים שלנו, אפשר היה גם ליהנות מה שנקרא מהצגת הקולנוע המדהימה הזאת, אבל באיזשהו שלב עלית בשתיים וחצי, לפני שלוש, רבע שלוש, בערוץ 13 נדמה לי, ופתאום, יאיר גולן זה לא היה החייל, לא הקצין המשוחרר, סגן הרמטכ"ל לשעבר, זה היה מנהיג פוליטי, ז'קט, לא יודע, סליחה שאני נותן ציונים על אופנה, אבל זה נראה אחרת, אז אני חייב להגיד שבהחלט רואים ומרגישים את זה, אבל עוד לפני שנגיע לקטע הצבאי ולקטע של איך, מה צריכה להיות תפיסת הביטחון, איך אתה רואה אותה, שטחים, לא שטחים, מדינה פלסטינית וכל השאר, אתה נכנס לתוך מערכת, כבר נכנסת לתוך מערכת פוליטית לא רחמנית, לא מרחמת ולא סלחנית. וכשאנחנו מדברים על המערכת הזאת, מפלגת העבודה היא אולי המייצג את הבוטה ביותר, העזה ביותר ליצרים הפוליטיים, שלא נותנים מנוח לכל מי שנכנס לשם. אנחנו פשוט מכירים את ההיסטוריה, אני לא אחזור על כל השמות של כל היורים שהיו, כי זה פשוט בלתי אפשרי, זה בקצב מסחרר. לקחת קצת שיעורים מכאלה שיודעים איך הדבר הזה עובד שם. נתחיל בזה ששניים מתוך שלושת המרואיינים האחרונים שלי מבחירי סיעת העבודה, שזה שלושה מתוך ארבעה, גם נמל לזימי, גם גלעד קריב וגם אפרת רייטן היו אצלי בחודש וחצי האחרונים. אני חייב להגיד שנעמה מיד אמרה שהיא בעד שאתה תבוא ותתמודד, ומיד גם הודיע על תמיכה בך. מיד אחריה עשה את זה גלעד קריב, אפרת יכול להיות שתמודד בעצמה, זכותה, אני לא נכנס לזה בכלל, זה לא ענייני, אבל היא הייתה פחות חד משמעית, יותר מסויגת, אבל הם זה רק מה שנקרא דובדבנים שלמעלה, יש מנגנונים, ויש מנכ״ל המפלגה, ויש מוסדות המפלגה למיניהם, ומבקר המפלגה, והסניפים, ורשני הסניפים, והתקם, והזה, אתה מבין את הסוף לאן נכנסת? או לאן תיכנס?
קודם כל, אני חושב שאני מבין טוב מאוד, מכיוון שהייתי שם, זה לא שאתה יודע, אני מנותק מזה ומגלה עולם חדש, חלק מהדברים ראיתי אותם על ידי בשנים שהייתי חבר כנסת, חלק מזה ראיתי, כי במרץ יש מבנים מאוד מאוד דומים, וגם אנשים שהם מאוד מאוד קרובים, אז זה לא באמת מאוד מאוד שונה, ואני אומר לך, לא צריך להיבהל, באמת לא צריך להיבהל. המשימה שלנו זה לא המפלגה פנימה. המפלגה בסופו של דבר זה כלי עבודה פוליטי. המשימה שלנו היא להביא מה שיותר בוחרים, היא להביא מה שיותר מנדטים. הפנים שלנו צריכות להיות מופנות החוצה, לא מופנות פנימה. לעשות את הכלי המפלגתי ליותר משוכלל, ליותר יעיל, ליותר אפקטיבי, אנחנו נדע לעשות את זה. כמו שהשמות שהזכרת, מי אפרת ונעמה וגלעד, ורם שפע ויהיה פינק ואמילי מואטי ועוד רבים וטובים, אנשים מצוינים. ואנחנו נדע לעבוד יחדיו, ואנחנו נדע להרחיב את השורות ולפתוח אותן, ולהביא אנשים שיש להם עבר פוליטי במרץ, ואנשים שהם בכלל, מעולם לא חשבו להיכנס לפוליטיקה, אבל הם כבר פעילים שנה, שנתיים, שלוש וארבע במחאה, ונדע להביא כאלה שמעולם לא חשבו להיות בפוליטיקה, לא היו בפוליטיקה, וגם לא השתתפו כדמויות בולטות במחאה, בכל אופן מבינים שהעת היא כל כך קריטית, שחייבים להיכנס לפוליטיקה, ונבנה יחדיו נבחרת מעולה. אפשר לעשות את זה, חובה לעשות את זה.
הזכרת את מרץ, איפה עומדים הדיונים על מיזוג, על רשימה אחת, על הצטרפות או התמזגות מלאה, מה הסטטוס שם?
אני מעריך שלאחר הפריימריז אנחנו נדע לחבר את מרץ. מרץ זה קודם כל אנשים מצוינים, שעברו דלגיטימציה מטורפת, חסרת הצדקה.
להגיד, היית חבר בכנסת מטעם מרץ.
נכון, בכנסת ה-24, אני מזכיר שלפני
כן
זה...
היה רשימה מאוחדת.
כן, היו, כן, אז... אני רוצה לומר, יש אנשים מצוינים, והאנשים האלה חשוב שהם יהיו בתוך הפוליטיקה הישראלית, וישפיעו על גורלנו. וזה שהשמאל הישראלי עבר דלגיטימציה מטורף, וראינו מה הימין הישראלי הביא עלינו בשביעי באוקטובר, ואיך הוא מנהל את המלחמה הזאת מאז, אז אני חושב שכולנו מבינים שבסופו של דבר, כדי להתקדם קדימה, אנחנו צריכים לחזור לבייסיק של הציונות, ובבייסיק של הציונות, השמאל הישראלי, לשמאל הציוני, היה משקל כל כך חשוב, מהותי ועקרוני, ולכן אנחנו נחדש ימיו כקדם, ונעשה את זה יותר טוב.
אתה ממש מעודן. לא, זה בסדר, אתה גם בזה נהיה פוליטיקאי. זאת אומרת, השמאל הציוני, או התנועה הציונית, התבססה על תנועות שמאל. בוא, אתה יודע, לא צריך להיות יותר מדי מנומס, צריך להזכיר שבין המתנגדים להכרזה או להקמת המדינה ב-1948, היה אחד שהוא אביו, במקרה, ממש במקרה, אביו של ראש הממשלה, הנוכחי, שהוא בעצם ראש הממשלה, פחות או יותר בחצי משנות המדינה הזאת, אבל אנחנו לא נדבר על זה כרגע, כי זה באמת כבר, זה כואב לי, אני חייב להגיד, כואב לי אישית, אז נניח לזה. עוד מילה לגבי ההתארגנות מבחינת, אחרי הפריימריז, או בלי שם קשר לפריימריז, שאתה כמובן משקיע כרגע את הרבה מאוד מהאנרגיה והזמן שלך, בשביל להגיע כמו שצריך לשם גם לזכות בבחורה. נדמה לי שלפי מה שאני מתרשם בתקשורת, הדרך שלולה לשם, אבל אתה יודע, זה רק התחשבות שלי, אין לי מספרים ואין לי נתונים. כוחות חדשים, ציינת, יש כמה שמות, יש מישהו שאתה יכול להגיד אליו שאתה חושב שהוא יצטרף, אולי לא בשמו, מה עשוי להתחדש?
כל מה שאמרתי לך מבחינת הבאת אנשים נוספים וכוחות חדשים ורעננים, יקרה. שמות, אני מעדיף לא לנקוב עכשיו בשמות, אני לא רוצה להכשיל שום מהלך, ולא רוצה להבהיל אף אדם, אז הכל יקרה, ואין לי ספק שנדע לגבש מחנה, שאתה יודע, הבוחר הישראלי ילך לקלפי בשמחה, ולא כמי שכפרו שד. אז זו המטרה, וזה מה שיקרה.
מספרים, אם... בהתארגנות טיפ-טיפה שונה, היינו עכשיו עם בין 8-9 מנדטים של החיבור הזה, של בתור מפלגות שונות, אבל גם אם היו רצים ביחד, וגם אם היו רצים כמו שרצו בסופו של דבר לחוד, אנחנו מדברים על משהו כמו 8-9 מנדטים, שכרגע מתוכם נשארו 4 בלבד. מהערכה שלך ומספרים שאתה רואה, וקריאת הסקרים הפומביים שיש בתקשורת, זה השאיפה או שזה הבייסליין לגדילה ואולי להכפלה של הכוח? איך אתה רואה את זה?
אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, אני לא אומר את זה כאיזו אמירה, אתה יודע, של לזרוק איזה יעד מאתגר ובוא נראה אם נעמוד בו, אלא כאמירה מפוקחת, כאמירה, אתה יודע מה, זהירה. אנחנו צריכים בבחירות הבאות לסיים עם לפחות 15 מנדטים, וזה לגמרי אפשרי. שוב, זה עבודה, אבל לשם אני חותר, וזה מה שצריך לקרות, וזה כדי לבנות מפלגת שלטון. אין מה לבנות מפלגת אופוזיציה, זה לא מעניין אף אחד. אנחנו בונים על מפלגת שלטון. ואני חושב שכל השותפים שלי, כולל השמות שהזכרת, שהם באמת אנשים מצוינים, זה מה שעובר.
חברי הכנסת הבודדים ביותר, ביפר מכל הגוורדיה שבכנסת, כולל אופוזיציה, בוודאי הקואליציה שאנחנו מדבר עליהם בכלל.
אז אנחנו בונים מפלגת שלטון, בנושא הזה, כל חברי הכנסת שהם גם חבריי, וכל אלה שמצטרפים למהלך הזה, כולם חדורים במטרה אחת. לבנות מפלגת שלטון, לבנות אלטרנטיבה אמיתית, שבאמת יילחם על מה שקורה פה ועל גורלנו. אולי זו הזדמנות האחרונה, לייצר לישראל כיוון שהוא כיוון דמוקרטי, ליברלי, בית לאומי לכל העם היהודי, בלי הבדלים בין הזרמים השונים. ובה בעת מדינה חופשית, שוויונית, דמוקרטית, ברור לחלוטין.
כן, אמר לי מישהו שאני לא אזכיר בשמו כאן כרגע, שנינו מכירים אותו, וחברים גם בחלק כל מיני קבוצות וכל מיני קבוצות דיון ושיחות, והוא גם מדי פעם מתארח כאן אצלי, אמר לי ממש לא חייבים, זה כמעט מהדהד את מה שאתה אומר עכשיו, אם בנט היה ראש ממשלה כאן עם 6 מנדטים בקונסטלציה מאוד מאוד נדירה ויוצאת דופן, אין סיבה שאנחנו נחשוב על מפלגת העבודה החדשה, המתחדשת, כשיאיר גולן יהיה בראשה, כמשהו שהוא לא בא בחשבון להנהגה ממש. אולי באיזשהו חיבור פריטטי עם מי ש... עם, עם, עם מפלגה אחרת שתקבל תמיכה דומה או בכל דרך אחרת, אבל ממש כמעט במילים שלך, אנחנו לא רצים בשביל להגיע למקום השני או השלישי.
אני רק אזכיר שיש לנו פה מערכה שהיא דו-שלבית. השלב הראשון זה קודם כל להפיל את הממשלה הזאת ולהביא לבחירות מה שיותר מהר. זה עניין קריטי למדינת ישראל. ישראל נמצאת במצב חירום, מתמשך. לא נוכל לצאת מהמצב הזה. כל עוד נתניהו מנהל את העניינים, מבחינתו דרך אגב מצב החירום יכול להימשך לנצח.
הוא דואג שזה יקרה.
כל עוד זה משרת את הצרכים הפוליטיים שלו. אז אנחנו במצב היום מאוד מאוד מסוכן, ולכן צריך להביא לבחירות מה שיותר מהר. וזה יקרה אך ורק אם המחאה האזרחית תהיה עוצמתית מאוד, באמת תקיף את כל ימות השבוע ולא רק במוצאי שבת, ותביא בסופו של דבר ללחץ הולך ומתגבר על הממשלה. הדבר השני זה להיערך לבנות חלופה. לומר, בסדר, מערכה הראשונה תסתיים בהפלת הממשלה בקריאה לבחירות חדשות, חייבת להיות חלופה מוכנה. ולכן, מה שאני עושה היום, זה בונה קמפיין, ויש צוות טוב, ואנחנו עובדים, ועובדים קשה מאוד, כדי שבאמת נבוא ליום שצריך לבחור את החלופה, נבוא במיטבנו. הבנייה הזאת של החלופה היא בנייה לא פשוטה, יש פה המון גורמים שצריך להרגיל אותם לעבוד אחד עם השני, לצרף אותם, לחבר אותם, אבל הכל יקרה, הכל יקרה. אני חושב שמה שאני פוגש בעיקר בכל האנשים שאני מדבר איתם, זה הבנה מאוד מעמיקה, הבנה מאוד עמוקה, שזה אולי הסיכוי האחרון להציל את מדינת ישראל.
כן, אנשים... דבר על מצב החירום ועל הפעלה של הממשלה הנוכחית והדחתו הסופית סוף 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 אחרי כל השנים האלה של המחולל מספר אחד של הכאוס בנימין נתניהו. תשמע, יושבים שם שני אנשים, הלכתי לבדוק בשביל לא לטעות בתאריכים, הלכתי לבדוק, אתה היית סגן רמטכ"ל תחת שניהם. עכשיו אני יודע שסגן רמטכ"ל זה תפקיד שעומד בפני עצמו ואתה לא בדיוק ממלא את מקומו ברגע שהוא הולך לשירותים, הוא הולך לישון, הוא נכנס לאיזושהי פרוצדורה רפואית, אבל עדיין היית מספר 2 בצבא בקדנציות גם של גנץ וגם של אייזנקוט, והכרת אותם, יש שיבות מטכ"ל, יש עבודה משותפת, יש בכלל שנים, עשרות שנים של שירות משותף כל אחד בזה שלו. אתה מסוגל להסביר לי מה זה הדבר הזה? מה הם עושים שם? למה הם לא יוצאים? למה הם לא מפינים את המשלם? מה זה האחזות הזאת לא יודע, פסיכוטית, סליחה, אני לא פסיכיאטר, אבל מה קורה שם?
טוב, אני לא אגלוש למחוזות הפסיכולוגיה,
לא,
הפסיכיאטריה,
לא, זה רק
לא
עליי,
המקצוע
זה רק
שלי.
עליי.
זה לא המקצוע שלי, אבל אני אומר פה לבני גנץ ולכל שותפיו, מספיק, פשוט מספיק. אני מבין למה נכנסתם, אפילו תמכתי בכניסתך לממשלה. זאת אומרת, אני נתתי לזה באמת יותר ויותר, יותר מפעם אחת, גיבוי ציבורי מלא, כי חשבתי שבאמת בשבועות הראשונים, כשעוד לא היה ברור לאיפה זה הולך, ורצינו לראות ידיים אחראיות על ההגה, היה בזה היגיון. אבל מסכת הכישלונות הולכת ונערמת. הדברים שהממשלה הזאת עושה, הם באמת גורמים חלחלה לכל אזרח הגון במדינת ישראל. צאו משם, פשוט צאו משם, מיד. אין לכם מה לעשות שם יותר. זו ממשלה רעה שהעבירה תקציבים נוראיים, מבישים לעת מלחמה. זו ממשלה שמנסה לקדם חוק גיוס שערורייתי, אבל הכי חשוב, זו ממשלה שלא מסוגלת להגדיר מטרות מלחמה המציאותיות, לא מסוגלת לקבוע מצבי סיום, לא מסוגלת לדבר על מהלך מדיני שישלים את ההישג הצבאי, ואין אין, אין הישג צבאי שלא דורש מהלך מדיני בעקבותיו. זו ממשלה משותקת. והיא משותקת כי אתם בסופו של דבר עובדים יד ביד עם הימין הקיצוני במדינת ישראל, עם לאומנים משיחיים שהם מסוכנים לעתידנו. תראו מה הם עושים במשמרת שלכם, תראו מה קורה ביהודה ושומרון. תראו את חוסר היכולת להחזיר אזרחים לגבול הצפון. תראו את המצב בעוטף עזה ואת רמת הטיפול שהיא באמת מזעזעת. אתם שותפים לכל הכישלונות האלה, אתם שותפים, אתם חלק מהממשלה.
אז מה
מחזיק אותם? עכשיו.
יאיר, מה מחזיק אותם שם? מה הסיבה ש...
אמרתי.
אני מאוד נזהר בלהגיד דברים על אייזנקוט, כי באמת עבר טרגדיה נוראית, והוא גם בסך הכל ניוקאמר באופן יחסי בפוליטיקה הישראלית. אני לא יודע עד כמה הוא מתאים להיות פוליטיקאי, לא נכנס לזה בכלל. אז נשים אותו רגע בצד. אני לא מצליח להבין מה גנץ עושה. והתחושה שלי, עוד מילה אחת, בלי להיכנס לרכילויות ולסיפורי אלף לילה ולילה, דברים אחרים, שהוא בסופו של דבר, ואין לי עדות שזה אחרת, הוא מרוצה מהסטטוס שלו, הוא מעריץ במידה כזאת או אחרת, או מעריך, או תקרא לזה בכל מילה שאתה רוצה, את נתניהו, הוא לא חושב על נתניהו מה שאנחנו חושבים על נתניהו, ואנחנו מדברים אולי לאיזשהו קיר, אנחנו מדברים על אנשים שלפחות במקרה של גנץ, טרופר, אתה יודע מה, סנצ'ו פנצ'ו, שזה כמעט לא יאמן עד כמה הם מתואמים כמעט בכל דבר, לא ברור רגע מי מוביל את מי, אבל לא חשוב, הוא פשוט חושב במונחים אחרים, בשפה אחרת, והוא לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל אני אגיד אותה, הוא סוג של ביביסט, יכול להיות?
אני אומר, אני לא נכנס פה לניתוחים אישיותיים של בני גנץ, זה באמת לא כל כך...
זה לא נעים, אני יודע.
לא שם לא יכול לעשות את זה.
תרסיר את הכפפות, מה נעשה איתו?
אני לא חושב שזה מה שנכון. מה שנכון הוא דבר פשוט מאוד. להפעיל לחץ ציבורי איתן על בני גנץ ועל גדי איזנקוט ועל כל השותפים שם. צאו עכשיו מהממשלה. עכשיו. אין יותר זמן למדינת ישראל. אי אפשר להמתין שמסכת האסונות תלך ותערם עלינו. אי אפשר לנהל מדינה ולהוביל אותה לאיזשהו חוף מבטחים עם מצב חירום כל כך קשה שבו אנחנו נמצאים כרגע. אי אפשר לעשות את זה כל עוד השותפים שלכם. זה עבריין מורשע עם 8 כתבי, עם 8 הרשאות ו-53 כתבי אישום. אי אפשר לעשות את זה עם אדם משיחי, עם תפיסת עולם קנאית ועל סף האלימה, כמו בצלאל סמוטריץ'. אי אפשר לעשות את זה עם שותפיהם, שהם פחות או יותר אותן תבניות, ואנחנו חייבים להחליט מי מוביל את מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לחזור ולשים בצד את כל פוליטיקת הזהויות שהתפתחה פה בשנות נתניהו, ולחזור לפוליטיקה של מהויות. מה אנחנו רוצים? מי שרוצה לספח לתוכנו מיליוני פלסטינים, צר לי, יכול להיות איש מצוין, אדם שתרם כליות, ואדם שנלחם באמת באומץ על ביטחון ישראל. אני לא חושב כמו, הוא לא איש רע, הוא לא איש נבזה, הוא לא חדל אישים,
בדיוק,
חס
זה
וחלילה.
זה בדיוק הטרגדיה.
חס וחליל.
הם לכאורה לא, מדברים אני... בשפה שלנו, ובפועל הם מדברים ביביזם, אז זה מוציא מהדעת.
אז לא, יש פה הבדל גדול. אני חושב שיש לנו, אנחנו חייבים לחזור ולדבר מהויות, וזה קודם כל להחליט לאן פנינו, איך מבטיחים את קיומו של המפעל הציוני, איך באמת דואגים לביטחון, דואגים לסגסוקה ורווחתה של מדינת ישראל ואזרחי ישראל, זה אתגר אחד. האתגר השני הוא אתגר מנהיגותי, אנחנו צריכים להבין את זה. זה לא יקרה בלי מאבק. אני אומר את זה בצער, אבל זה המצב, זה לא יקרה בלי מאבק, זה לא יקרה מבלי שאנחנו נעמוד על שלנו ונגיד, מי שרוצה את ה שירות שלנו, את המיסים שלנו, את המאמצים שלנו, ולעיתים את חיינו. חייב לדבר איתנו, וחייב להבין מה שנקרא שמדינת ישראל אין לה תקנה, אלא כמדינה חופשית, דמוקרטית, שוויונית, יהודית באופייה, יהודית בסמליה, זה בית לאומי לעם היהודי בסופו של דבר, זה סיבת קיומה. אבל העם הזה לא יוכל להתקיים. לא בתוכו פנימה, מול כל יהדות העולם, ולא כלפי חוץ מול מדינות העולם, מבלי שהמדינה הזאת תהיה דמוקרטית, שוויונית, חופשית, מתקדמת, בלי זה אין לנו תקנה. ומי שרוצה ויקר לו המסורת היהודית, והתרבות היהודית, והדת היהודית, וכן הלאה וכן הלאה, מוזמן יותר מאשר מוזמן. אנחנו חייבים להסכים שבביתנו פנימה, כל אחד ביחסיו עם אלוהיו ועם קהילתו, הכל בסדר. אנחנו להפך, אני בעד גישה פלורליסטית, נינוחה, מקבלת ומחבקת. אבל בצד זה אנחנו חייבים להכריע בסוגיות החשובות באמת לגורלה של ישראל, ולא יעזור לנו שום דבר. הביטחון על שתי השלוחות שלו, איך מתמודדים עם האיום האיראני, ואיך מתמודדים עם האתגר הפלסטיני, בשני הדברים האלה אנחנו צריכים לקבל החלטות, חלקן החלטות קשות מאוד.
החלטות קשות, על הנייר, 133 חטופים עדיין יושבים, לך תדע איפה, ברחבי רצועת עזה, חלקם בוודאות כבר לא בין החיים, אבל אנחנו לא נדבר כרגע על מספרים. המסעים המתנים מדשדשים, ברור בעליל, וזה היום נדמה לי common knowledge, ידיעה ברורה, שלפחות לאורך, לא יודע כמה, מהמקטעים האלה, נתניהו עיכב, ביטל, דחה, מסמס אופציות להסדר, כאשר בסופו של דבר...
נתניהו לא רוצה עסקה.
יפה,
נתניהו לא
יפה.
רוצה
אז
עסקה.
הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, אבל גם הגורמים בצבא, אני יכול להניח, אולי בארגונים אחרים, חושבים שכל הסיפור שהוא פרזה, שאני לא יודע מה המשמעות שלו, לא בכל מחיר. אז נכון, אנחנו לא ניתן את ירושלים רבתי בתמורה לחטופים, או לא נחזיר את הכותל להורדוס, השד יודע מה עוד אפשר לחשוב עליו כמחיר גבוה, אבל המחיר כרגע הוא ידוע, ואני אגיד אותו, תקן אותי אם אתה טוען, לדעתי המחיר הוא די ברור, אם בכלל, כסטארטר, לא כנון סטארטר. הפסקת המלחמה הזאת, שהיא בעצם בפועל לא מתקיימת כמלחמה, אלא כלחימה פה ושם, אני מניח שיצטרכו לחזור לצפון הרצועה רוב התושבים שהתפנו, כי אי אפשר להכיל את כולם במטר מרובע ברפיח, ושחרור מסיבי, אני מדבר עכשיו על הדברים העיקריים, שחרור מסיבי של רוב המחבלים הכלואים, שהם ביניהם גם רוצחים רבים. עד כאן אני מדייק?
אני באופן די שיטתי ועקבי מסרב לעסוק בפומבי בפרטי העסקה, כי אני חושב שזה לא אחראי.
דברים שפורסמו כבר, יאיר, זה לא משהו
שאני... כן, לא, אני יודע, לכן אני אתייחס. תראה, כל מה שאמרת הוא ללא ספק מרכיבים בתוך העסקה העתידית. יש שם שחרור אסירים, יש שם הפסקת הלחימה ללא ספק בכלל, ויש שם חזרה לצפון הרצועה. אי אפשר לקחת 2.1 מיליון איש, שממילא חיים באחד האזורים הצפופים בעולם, ב-365 קילומטר רבוע.
הכי צפוף בעולם לפי אחד הסקרים שראית.
כן, ולסגור אותם רק מדרום לנחל עזה, מדרום לנחל הבשור. זה לא יקרה, ואני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין את זה היטב. אני חושב שבנושא הזה, שחרור אסירים, נוכל לדון בנושא הזה, עשינו את זה בעבר, נדע לעשות את זה בעתיד. הפסקת הלחימה, ציינת נכון, הלחימה כבר באמת נסתיימה. עכשיו, זה לא אומר שלא ישמר חופש הפעולה המבצעי של צה"ל. זה לא אומר שאם עכשיו יש איזה איום מתהווה, אנחנו גם נהסס, לא נהסס, להיכנס עם חטיבה 2-3 כמה שצריך בשביל לסכל אותו. ולא רק מהאוויר. אבל קדימה, בואו נתחיל לזוז. בואו נתחיל לזוז, כי אם נביא לעסקה ולהפסקת הלחימה, נוכל להתחיל לעסוק בשיקום גבול הצפון, נוכל להתחיל לעסוק בשיקום הדרום, בעוטף עזה, נוכל להתחיל להביא כוחות אזוריים מתונים על מנת לסייע לנו בניהול העתידי של רצועת עזה.
הרשות הפלסטינית, יאיר? הרשות הפלסטינית יכולה לחזור
בוודאי,
ולשלוט בעזה?
בוודאי, בוודאי. תראה, היא לא תחזור מיד לשלוט בכל עזה.
לא, עוד הלונג.
בוודאי, בוודאי, זו חובתנו. פשוט חובתנו לתמוך את המהלך הזה, אנחנו לא יכולים לקבוע לפלסטינים מי ישלוט בהם ומי ינהל אותם, אבל אנחנו בהחלט יכולים להגיד את מי אנחנו רוצים שיהיה שם, ולעודד אותה לעשות את זה באופן נמרץ, וזה אינטרס ישראלי מובהק, להכניס חזרה את הרשות הפלסטינית לתוך רצועת עזה, כי החלופה היא או חמאס, או ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, עוד גורמים קיצוניים מהם, סגנון אל-קאידה ודאעש וחבר'ה מהסוג הזה.
זה לא צריך ללכת לדאעש, יש לנו עדות חותכת רק לפני חצי שנה, מה הדאעש המקומי ידעת לעשות גם בלי המקום.
לכן פתחתי ואמרתי, זה או יהיה חמאס, אם זה לא רשות, אז זה או יהיה חמאס, או ג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, או גרועים יותר, או אתה יודע, קיצוניים יותר, אז אסור לנו ללכת למקומות האלה. ולכן זה אינטרס ישראלי מובהק לגרום לכך שהרשות הפלסטינית, שהיא לא גורם ציוני, הם לא מה שנקרא גדלו לא על ברכיו של הרצל ולא על משנתו של בן גוריון.
לא.
ובכל אופן זה הגורם שאיתו אנחנו יודעים לשתף פעולה, אנחנו משתפים איתו פעולה 30 שנה, בהצלחה לא מבוטלת. קדימה, בוא נצא לדרך. בוא נצא לדרך. נכון שלא בכל דבר הם... מה שנקרא, מילאו את כל המאוויים שלנו. נכון שזה לא גורם שניתן לסמוך עליו במאת האחוזים, ועדיין מתוך שלל ההיצע המאוד מוגבל שמספק לנו המרחב הפלסטיני, זו הגורם המתון ביותר, ולכן, תראה, מה שאני אומר עכשיו, אני לא מחדש לך שום דבר. וכנראה גם לא מחדש לצופים בנו שום דבר.
אנחנו קהל שבוי, זאת, אבל ממשלת... בואו נדבר על זה בכל
זאת. כן, אבל בכל זאת, אתה מבין, ממשלת ישראל דוגלת בזה עמדה סרבנית, מטומטמת, שבאמת אתה לא יכול להבין אותה, למה? מה יש... אתם לא רוצים רק...
אבל אתה יודע את אומר... התשובה. אבל יאיר, אתה יודע את התשובה. אתה יודע, התשובה, אתה יודע התשובה שהם היא... לא מסוגלים.
לא,
בבקשה, לא,
ראוי
אני
להגיד,
לא
אעזור לך. ראוי כן. להגיד מהי התשובה. התשובה היא פשוטה. ישראל מובלת היום על ידי גורמים משיחיים שבטוחים שבלי ליישב את רצועת עזה ביהודים, להכניס יהודים, אתה יודע, בהיקפים הרי מזעריים, גם גוש קטיף בסיוע היה, כל התיישבות ברצועת עזה, 8,600 איש, בין 2.1 מיליון פלסטינים, להכניס יישוב מחדש בין
חנגונס לים.
מי צריך את זה? מי צריך את זה? אלוהים אדירים. תגיד, מה זה הטירוף הזה? אז למה אתם באמת מרעילים את נפש העם הזה?
כי הם שומרים על בבת עיניהם של השותפים של נתניהו, שהם מתנחלים בגדה, שהם כל ההתיישבות היהודית המורשת והבלתי מורשת בשטחים שאתה התעסקת איתם הרבה מאוד שנים במדים, והמתים שלך והיורשים שלך אוכלים קש, אלוף הפיקוד הנוכחי ואלופי הפיקוד עודי מרכז הקודמים, ניצן אלון, שהיום ממלא תפקיד מתסכל בצורה בלתי רגילה בסיפור של השבועים, ואני שומע כל שני וחמישי שהוא עומד ללכת, כי הוא פשוט לא יכול יותר עם כל המשיכת רגליים הזאת, הוא היה לדעתי, לא, היה גם מצנה אפילו לפניו, אני כבר לא זוכר את כל השמות. בקיצור, אלופי פיקוד מרכז חטפו על הראש, בגלל הסיפור הזה, וזה הסיפור, לא מוכנים לוותר על אף שעל בגדה המערבית. זה הסיפור.
לכן בנושא הזה אנחנו נצטרך להכריע, ואני אומר לכל חבריי, באמת חבריי, אני זה חי ואחיותיי, אני אומר את זה גם לכל המתנחלים, אנחנו נצטרך להכריע. אם רוצים מדינה יהודית, דמוקרטית חופשית, שוויונית, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכל שטחי ארץ ישראל, אנחנו צריך לחלק את הארץ. ומה שהגענו אליו, בעקבות מלחמת העצמאות, זה הישג בלתי רגיל. 78% מארץ ישראל המנדטורית אצלנו, השאר בידיהם. אז קחו פחות או יותר את הפרופורציות האלה של ה-80-20, ותבינו בעצמכם שזה באמת, על זה תהיה תקומת ישראל, על זה תהיה גאולת ישראל בשפה האמונית. גאולת ישראל תהיה בכך שנדע לחלק את הארץ מן הצד השני, מן הצד האחד ומן הצד השני, לשמור על מדינה עם רוב יהודי מוצק, בית לאומי לעם היהודי, מדינה חופשית, דמוקרטית, שוויונית, שזו המדינה היחידה שבאמת יכולה לסגשג באזור הזה, לקיים מסכת יחסים נורמלית, טובה ובונה עם השותפות שלנו במערב, ורק ככה, רק ככה נצליח להבטיח את גורל מדינת ישראל, מול האיום האיראני העולה, ומול הלחצים...
עוד רגע נדבר על איראן. אני רק אעיר שצריך להגיד ביושר, או במקרה הזה באי יושר מצער, שאת הסיפור הזה של להימנע מהכרעה בעניין שתי המדינות, בעניין החלוקה, מאז רצח רבין, אף אחד לא הרים עד היום. צריך להגיד, זאת הסיטואציה. אף ראש ממשלה ואף שר ביטחון לא ניער את השטיח הזה. כולל גנץ, שאנחנו דיברנו לפני כמה דקות.
אני ממש לא מסכים איתך. אני חושב שאחרי רבין, באופן מפתיע, והאמת מאוד מרשים,
שרון אולמרט ולבני, אני ידעתי שאתה הולך לשם, אבל אוקיי.
אבל אני חושב ששרון עשה מהלך מאוד משמעותי על מנת לסמן את הקו הירוק, גדר ההפרדה, ועל מנת לקבוע ש... כן, אנחנו נצטרך לחלק את הארץ, ואני חושב שמבחינה הזאת זה שינוי מאוד מעניין, כי זה היה 180 מעלות למה שהוא דגל בו.
גם בגין פינה את כל סיני, מה אנחנו מדברים?
יפה, ויש לנו את, כמובן את אולמרט, שניסה להתקדם, לצערי, לא מספיק כוח פוליטי בשביל להתקדם באמת לתוצר משמעותי. אני גם לא פותר את הפלסטינים, מה שנקרא, הם לא סייעו בעדנו אף פעם.
אנחנו אומרים את זה רק עם עצמנו, אתה יודע איך זה. כל פעם שאומרים לי, אבל הצד השני, הוא הצד השני, מה זה יכול לעשות
לצד השני? אבל אני מזכיר לכולנו, ההיפרדות מהפלסטינים, בראש ובראשונה, זה אינטרס שלנו, זה למעננו, זה בשבילנו, יאללה, בוא נעשה את זה.
כן, ובוא נדבר על האירוע שאנחנו עדיין, רחוקים מסיומו, אני מקווה שאני טועה, אבל נראה לי שתסכים איתי שפחות או יותר רק התחלנו, אני לא יודע באיזה עוצמות ואמפליטודות זה יהיה בהמשך, הסיפור האיראני. עכשיו תראה, יש פה, הרי יש פה עורמה היסטורית מטורפת, הרי נתניהו, מאז שחזר לשלטון, הוא עשה את זה גם קודם, אבל מאז שחזר ב-2009, זה המודוס אופרנדי שלו, איראן, הלך לקונגרס בשביל להפסיק את ההסכם, והלך ועשה, וזה מה שהוא התעסק איתו, ובעצם אמר, אני מזניח, או לא אמר את המילים האלה, אבל אני שם בצד דברים אחרים, אבל אני מתפרקז, אני הפרוטקטור של ישראל בהכל. ומכאן לשם, בהחלטה שאני לא מצליח להבין אותה, תגידי אתה אם אתה מצדיק אותה, או לא, לחסל גנרל איראני, שאני לא בטוח כמה מה... צופינו ומאזיננו המתוחכמים יחסית, צריך להגיד, זה לא אנשים שזה, אני לא שמעתי את השם הזה בחיי עד ליום שישראל כנראה לא לקחו אחריות באופן מלא, חוץ מישראל קצת טמבל אבל לא חשוב, חוסל במתחם דיפלומטי בפרטי דמשק, שזה עוד עניין שצריך לחשוב אם הוא היה חכם כל כך, ובעצם ניגשו לאריה, שהוא אריה, והוא לא תמים ולא שום דבר, והחליטו למשוך לו בזנב, או בגבה, או בשפם, או מה שלא יהיה, והופ, שערי הגיהנום כמעט ונפתחו. עכשיו נכון שהיה לילה מדהים, עם יכולת הגנה מדהימה, עם הוצאה של כמה מיליארדי דולרים, ככה שנשרפו תוך כמה שעות ספורות והכל, אבל תסכים איתי שזה לא ישים לבנות על עוד לילה כזה ועוד לילה כזה, בסופו של דבר נחטוף ונחטוף גדול אם נמשיך בהסלמה הזאת. תן לי אתה את תמונת המצב כמו שאתה רואה אותנו.
אני חושב אתה יודע, אולי מאז יצא מתוק, אבל
בוא תספר לי.
אני יכול להגיד לך את הדבר הבא. קודם כל, אנחנו חייבים להבין את הקשר שבין הזירות. ישראל חייבת להוריד את הלחץ בזירה הפלסטינית, ולייצר אופק חיובי בזירה הפלסטינית, כדי להיות מסוגלת לגבש קואליציה אזורית וקואליציה עולמית כנגד האיום האיראני העולה. איראן במגמת עלייה, זה לא בשליטתנו. במגמת עלייה מכיוון שכל המדינות סביבה הן מדינות בלתי יציבות, שמאפשרות לאיראן לרכוש המשפעה. זה נכון בעיראק, שיש לה יותר מאשר חצי מהאוכלוסייה האישית, זה נכון בסוריה, שלמרות מיעוט האוכלוסייה העלווית, היא מזהה את עצמה כשיעית ובסיס נוח לפעולתה של איראן, וזה נכון בלבנון, ש-40% מהאוכלוסייה שלה אישית. זה נכון גם בתימן, שהיא מדינה בלתי יציבה בלשון המעטה, וגם בה יש אוכלוסייה חותית גדולה שמזהה את עצמה כשיעית. ולכן איראן היא גורם שלוקח מוקדים של חוסר יציבות והופך אותם לפרוקסיז, לשלוחים איראנים. כדי להתמודד עם האיום הזה, אנחנו חייבים ברית עם המדינות האסלאמיות המתונות, ערב הסעודית, האמיריות, מצרים, ירדן ועוד. כמה שניתן יותר עוד זה יותר טוב. ואנחנו חייבים גיבוי מערבי נמרץ. נמרץ. בראשו את הגיבוי של ארצות הברית. לא נקבל את כל הגיבוי הזה, לא האזורי ולא העולמי, מבלי שנסמן אופק חיובי בזירה הפלסטינית, שבקצה שלו זה שתי מדינות לשני עמים. וגם אי אפשר ליישם את זה מחר בבוקר, העולם ידרוש מאיתנו, האזור ידרוש מאיתנו, תגידו שזה אתם הולכים לשם. גם אם מחר לא תעשו שום דבר פרקטי, תצהירו שזה הכיוון, לשם הולכים. וכל, בעיניי, כל ראש ממשלה סביר, לא מצטיין, סביר בישראל, צריך להכריז את זה. צריך לראות את ביטחון ישראל בהיקף הרחב שלו. הקשר בין שתי הזירות הוא כזה שאנחנו, שיש ביניהן תלות, ואנחנו חייבים את התלות הזאת להוציא ממנה את המיטב. אפשר לבנות מתוך התלות הזאת דברים מאוד חיוביים בהקשר של העתיד הביטחוני של ישראל, ביטחון ישראל, החוסן הלאומי והביטחון הלאומי. תראה מה קרה בערב הזה של יום ראשון, ליל ראשון שני.
שבת ראשון.
שבת ראשון, סליחה. תראה מה קרה לנו שם. מה שקרה לנו שם, זה שארצות הברית, הבריטים, כנראה גם הצרפתים, והירדנים נלחמו על ביטחוננו. אלוהים אדירים.
קואליציה,
זה לא פורגרנט.
קואליציית 2024, לך תבין.
זה לא פורגרנטד. זה לא מה שנקרא, מה שלא נעשה, זה יהיה שם. זה לא המצב. זה לא המצב. אנחנו צריכים להבין כמה הקיום שלנו הוא על בלימה. אם אנחנו לא נדע לקחת את הניסיון הזה, שהוא מאוד חיובי דרך אגב, ולהגיד מתוך זה אנחנו משנים כיוון. מתוך זה אנחנו מבינים שהדרך הזאת להיות לעומתיים כנגד אמריקה, וכל הזמן לדקור את הירדנים ולהשפיל אותם, ושיש איזה אירוע שמאבטח ישראלי הורג ירדנים באמן, אנחנו הופכים אותו פה לגיבור בכלל. וכל הדברים הקטנים האלה אנחנו צריכים להתאפס על עצמנו ולהבין שטיפוח היחסים עם מדינות ערב המתונות, זה ביטחון מדינת ישראל, שפתרון הבעיית הפלסטינית זה גורל מדינת ישראל, ושהיחסים שלנו עם ארצות הברית של אמריקה זה נכס אסטרטגי שאסור לסכן אותו בשום פנים ואופן, לא משנה מי הממשל בארצות הברית, דמוקרטי, רפובליקני או לא יודע מה. אסור, פשוט אסור. אלה כללי ברזל שנוגעים להישרדותה של מדינת ישראל. בלי זה אין לנו ביטחון. תראה, אמריקאים עוסקים עכשיו בחבילת סיוע של 14 מיליארד דולר. טובי, שמעת אותי? חבילת סיוע לביטחון ישראל של 14 מיליארד דולר.
וזה אחרי שממשלת ישראל ומר אמריקה נתניהו דוחף להם אצבעות לעיניים כל הזמן.
אני מבקש, כן, שיסביר לי שר האוצר הגאון של ישראל, אם יש עוד אומה בעולם שמוכנה לתמוך את זה, כן? ושאנחנו יכולים להכניס לה אצבע בעין, ויכולים לזלזל בה. וכשהיא דורשת מאיתנו, תורידו מאחזים בלתי חוקיים, אנחנו נגיד להם, אנחנו לא סופרים אתכם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני לא בעד לאבד את העצמאות הישראלית. אני גם לא חושב שצריך להיבהל מלהתווכח עם האמריקאים על סוגיות כאלה ואחרות. אבל בתום הוויכוחים האלה, אנחנו יוצאים מהחדר יד ביד עם האמריקאים, ביישור קו מלא, כי זה עניין של ביטחון לאומי, וזה הפגנת העוצמה של ישראל מול איראן, מול שלוחיה, וכל מי שחושב להצטרף למאמץ האיראני להשמדת ישראל.
תשמע, אנחנו כבר דיברנו על זה בשיחה הקודמת שהייתה אחרי השבעה באוקטובר, בלי ארצות הברית היינו בבעיה קשה מאוד של הדברים הכי בסיסיים, של חימושים של כיפת ברזל ושל תחמושת קלה, ושל תחמושת קצת יותר כבדה, של פגזים ושל פצצות ושל כדורי M16, בשבוע הראשון של, כאילו, אנחנו הרי לא יכולים להחזיק מלאי של תחמושת ברמה האמריקאית, ברמת נאטו, ברמת הצי השישי, הרי זה הרי מטורף, מי בכלל, הנושאים בעול כרגע, הם לא נושאים בשום עול, אבל אלה שיושבים על ההגה כרגע, פשוט אין להם שום מושג לגבי מי אנחנו ומה אנחנו בכל המארג הגלובלי הזה. אבל אני רוצה לחזור רגע ולהשלים את המעגל הזה עם איראן. תראה, היה, וכתבתי על זה ציוץ, אני לא יודע אם יצא לך לראות, לא יודע אם תיאקתי אותך, בשלוש לפנות בוקר, כשאתה מיד אחרי שאתה דיברת ושמעתי את זי ושמעתי את נועם טיבון, שאני מאוד מקווה, אני לא מחייב אותך שום דבר, זה אני אומר את זה, אני מאוד מקווה שגם הוא יפוץ לעגלה הפוליטית, הוא רכש לעצמו טונה של נקודות ציבוריות בחצי שנה האחרונה, גם הוא יותר היה חצי, אגב, שבוע לפני הטבח, שזה פשוט מדהים. וכל הקצינים במיל, וכל החוקרים הרציניים אתמול בערב, אופר שלח אמיתי לשעבר, שגם היה חבר כנסת וגם מומחה לא קטן בזכות עצמו בענייני ביטחון, גם דיבר על הדברים האלה, וכמעט כל האנשים, עמוס ידלין, כל האנשים שזה המקצוע שלהם, שבזה הם יתמחו כל הזמן, הם מציעים גישות נתונות. מי אומר תגובות סייבר, וכאלה שאומרים תגובות מקומיות, ודברים שלא צריך להתפאר בהם, ולחץ כלכלי שהוא דבר קריטי ברמה האיראנית, ועוד כל מיני דברים כאלה. כאשר שדרים באולפן, שלא דבר על פוליטיקאים קשקשנים, שחלקם בממשלה וחלקם חלק מהקואליציה, עכשיו, ולהפציץ, ולהרוג, ולעשות, ומתקפה כוללת, עוד הלילה, ועוד עכשיו. אז אני מניח שזה לא קורה, אבל בלי שום קשר. אתה שמת לב להיפוך הזה, זאת אומרת, קצינים כמוכם, שלא נחשבו כצמחונים מדי במהלך השירות הצבאי, וגם אולי קצת אחרי השחרור, מסתכלים על הדברים בצורה קצת יותר, נקרא לזה, אזרחית. יכול להיות שיש פה משהו שקצת לא היה צפוי כשאנחנו מסתכלים על התפתחות.
לא, 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 לא. הכל פה צפוי. מי שמבין ביטחון לא חושב שהכל ניתן לפתור בכוח. אתה יודע, כשאתה מחזיק פטיש 5 קילו, אז כמעט כל דבר נראה לך כמו מסמר, אבל זה לא נכון.
אתה מדבר עם טנקיסט בחייך, אני יודע מה זה זחל.
כן, זה פשוט לא נכון. ואני חושב אני לא מצפה את זה מהממשלה הזאת, כי אני יודע שאני אתחזב, אבל אתה שואל אותי מה צריך לקרות? מדינת ישראל חייבת הנהגה שפויה, ריאלית, מציאותית, שמבינה שכוח זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא הפתרון לכל מצב, והנהגה ראויה, הנהגה טובה, יודעת לשלב מאמצים כוחניים עם מאמצים אחרים. לעתים ערכה של דיפלומטיה נבונה, לעתים ערכו של לחץ כלכלי, לעתים היכולת לגבש בריתות אזוריות ועולמיות, זה עולה בסדרי גודל על הפעלת עוד אוגדה או פחות אוגדה. ולכן אני חושב שכל השמות שהזכרת אותם של אנשים שחיו ביטחון, ואתה יודע, גם דעותיהם לא לגמרי זהות בהכרח, ישראל מובלת היום על ידי חבורה חסרת אחריות, שעולמה עולם פשטני, והעולם הפשטני הזה נובע מתפיסת עולם, שאו שהיא גובלת באיזושהי הערצה בלתי מסויגת למנהיג שקשן, או שהיא נובעת מתוך תפיסת עולם משיחית, לאומנית, קיצונית, ששום דבר מהמציאות שסובב אותנו לא יכול באמת לשנות אותה.
הם בעד גוג ומגוג. הם רוצים חורבן, זה טוב להם.
יפה, אז לכן אנחנו, כיוון שאני מסרב לחשוב שישראל תובל על ידי תפיסה כזאת של תפיסה אפוקליפטית, מהסוג המשיחי הנורא הזה, תפיסה קנאית ומסוכנת. דרך אגב, הייתה מסוכנת לנו לאורך כל ההיסטוריה, חייבים לשנות כיוון. ולשינוי כיוון, לכן דיברתי איתך על המהלך הדו-שלבי. קודם כל חייבים להביא להפלת הממשלה, לכן גנץ חייב לצאת מהממשלה הזאת מה שיותר מהר, ולאחר מכן צריך באמת לבנות את החלופה, או במקביל לבנות את החלופה, וכבר הזכרתי שבזה אני מתעסק היום.
כן, אז הייתי חייב לזרוק עוד שם אחד שפשוט הדהים אותי כששמעתי אותו, במקרה, במעבר ברדיו, אני לא זוכר מה, פחות מקשיב לדברים האלה, המדרור. גם המדרור לא בעד תגובה מתלהמת נכון לרגע זה. עד כדי כך.
אני לא מופתע, אני לא מופתע.
אני הופתעתי, אבל אתה כמובן מכיר אותו יותר טוב.
אני לא הופתעתי, המדרור, שאנחנו ברי פלוגתה בהרבה דברים, הוא איש, אתה יודע, זה בדיוק מסוג האנשים, אתה יכול להיות קצת יותר ניצי, או קצת יותר יוני בגישה שלך, אז מדרור אולי הוא קצת יותר ניצי, אבל הוא עדיין איש ביטחון ותיק, מבין את המורכבות, מבין שאנחנו חייבים להגדיר בראש ובראשונה יעדים מדיניים למלחמה הזאת. אתה יודע, זה באמת משהו שלומד כל חניך פום, פחות או יותר ביום הראשון שהוא מתיישב על ספסל הלימודים. אין דבר כזה מלחמה שאין לה תכלית מדינית. אין דבר כזה. אסור לצאת למלחמה כזאת. מלחמה שאין לה תכלית מדינית היא הקזת דם סתמית,
מיותרת, שחוץ מאשר... לא כולם קראו את קלאוזביץ'. אתה יודע, אתה צריך לזכור את זה.
חוץ משכול צער, כאב וסבל, אין בה כלום. אלוהים אדירים, אסור לנו להיגרר למחוזות המטורפים האלה.
כן, אנחנו מתקרבים לסיום, כי אני יודע שהזמן שלך קצר ואתה מאוד עסוק, ואני שמח על זה. שני דברים קטנים, לא קטנים, אחד שהוא ממש מוציא אותי מדעתי, ואני מדבר עליו גם בשיחות שהן לא קשורות בצבא, אלא יותר עם פילוסופים והוגי דעות, וגם עם פרשנים צבאיים. שמע, מה שאני רואה שקורה בחצי שנה האחרונה בצבא, שאתה היית חלק ממפקדיו הבכירים במשך שנים רבות, זה מפחיד אותי. אני חייב להגיד, יש פה זרמים שלמים של משיחיות, הפרות משמעת מבצעיות. אני לא מדבר על מישהו שהלך ימינה או שמאלה, אלא דברים קשים, כמו למשל אותו סיפור עם הירי בארגוני הסיוע, כמו הסיפור בבארי, שלא ניכנס עליו עכשיו כי הוא מורכב מדי כנראה, כמו הרבה מאוד דברים, כמו הירי בחטופים שהצליחו לברוח, וזה רק המעט שראינו, ואני רואה גם צילומים והרבה מאוד דברים שקשורים בביזה, ובהשפלה ובהשחטת רכוש מכוונת שאין לה שום שחר ואין שום סיבה, שריפת בתים, מיליון ואחד דברים מהסוג של, ומלחמה כולה, והודו בפניי אנשים שמכירים קצת המערכת, היא גם לאורך כמעט כל הדרך, או בוודאי בשבועות הראשונים, הייתה סוג של ונדטה, סוג של נקמה של פעם. איך אתה בתור אלוף במילואים, בתור מישהו שבאמת בילה את רוב שנותיו במדים, איך אתה רואה את התופעה הזו?
כל מה שאמרת הוא מטריד ומדאיג, ובאמת מדיר שינה מעיניי. אני מנצל את הפודקאסט הזה על מנת לפנות ישירות לרמטכ"ל ולאלופי המטכ"ל, ולומר דבר מאוד מאוד פשוט. קיומנו מותנה בכך שנדע לשמור על איכות מוסרית גבוהה ועל צדקת הדרך. ואנשים חשים מהר מאוד מה נכון ומה לא נכון. וחבל שהם ייסו איתם מטענים, שהם מטענים שאי אפשר להירדם איתם בלילה. ואנחנו לא ננהג לעולם כמו אויבינו, לא ברמת הברבריות ולא ברמת האכזריות. מן הטעם הפשוט, כי אנחנו לא נלחמים משנאה, אנחנו נלחמים להגן על קיומנו. אסור תכלית האיסור, שנקמה תהיה חלק מהז'רגון הצבאי. אני יודע שיש כאלה בישראל שחושבים שנקמה זה ערך עליון. אנשים האלה צריכים להיות בשולי החברה הישראלית, ולא כאלה שיובילו אותה. ורק אם נשמור על צה"ל כצבא, שבאמת כל מי שנמצא בו ומפעיל נשק, וקיבל בעצם את היכולת ליטול חיים מאחרים, נדע שהוא עושה את זה בצורה המכוונת ביותר, הממוקדת ביותר, המדויקת ביותר, בהתאם לדיני המלחמה, ובהתאם למוסר היהודי ולמוסר האנושי הבסיסי. זה סוד עוצמתנו. ככה מבטיחים את קיומה של אומה לנצח. כל דבר אחר הוא פגיעה אנושה ביכולת של אנשים צעירים לחיות פה בראייה ארוכת טווח. ולכן אני פונה לכל מפקדי צה"ל ולחייליו. תחשבו רחוק, תחשבו נכון, תחשבו גבוה. העליונות שלנו, העליונות האינטלקטואלית והמוסרית, זה נושא שאתה יודע, בן גוריון דיבר עליו בלי סוף.
הוא ידע שזה סוד... תדע כל אם עברייה.
זה סוד קיומנו כאן, באזור המסוכסך והקשה הזה.
כן.
ולכן אנחנו נשמור על איכויות אנושיות גבוהות, בצד ההכרתי ובצד הרגשי, בצד המנטלי ובצד התודעתי, כך שבסופו של דבר תהיה לנו חברה מתקדמת, מוסרית, גאה בעצמה ובטוחה שבכל מה שאנחנו עושים, גם מול צר ואויב, אנחנו שומרים על צדקת הדרך. נקמה לא תהיה בלקסיקון של מדינת ישראל.
מה, אני, אתה יודע, אין הרבה מה להוסיף על זה, לצערי המצב בשטח, ואתה יודע את זה טוב ממני אפילו, קצת רחוק מזה, אבל קראת למי שצריך להזין, אני מקווה שזה יגיע אליו. מילים אחרונות בעניין שבו אתה עסוק עכשיו, איך מגיעים לבחירות, ומתי להערכתך הבחירות הכלליות הקרובות יתקיימו?
אני חושב שאמרתי, הבחירות יהיו מה שיותר מהר, אני מקווה שעוד השנה. הדרך לשם היא דרך הלחץ הציבורי והלחץ הפוליטי הבלתי מתפשר. יש אנשים שצריכים לשמוע את האמירה הזאת ולהחליט שהם יוצאים מהממשלה, ויש כאלה שצריכים פשוט להתחיל לעשות ולעבוד בעניין הזה. ואני חושב שראוי לסיים בהתייחסות לעוד עניין שאולי הוא יביא את הפלת הממשלה, וזה חוק הגיוס.
יפה, טוב שהזכרת לי, זה רשום פה, אבל חשבתי שלא נגיע אליו.
אז אני אזכיר את זה ככה לסיום. עצם המחשבה שניתן במציאות הזאת של 600 חיילים הרוגים, אלפי פצועים, ועוד רבים רבים שלא ישבו שוב להיות לוחמים בגלל פגיעה נפשית, המצב הזה מחייב התגייסות העם. ואני מנצל את הבמה הזאת לפנות גם לאחיותינו ואחינו החרדים. תתגייסו. אל תקשיבו לעסקנים שלכם, אל תקשיבו לרבנים שלא תמיד נמצאים באמת במרכז ההוויה הישראלית. תעשו את מה שנכון. ראיתי אתכם בשביעי, בשמיני, בתשיעי באוקטובר. ראיתי את המסירות ואת ההתגייסות ואת ההתנדבות ואת הדאגה שלכם לאחיכם. אל תשבו מהצד. אל תמתינו לחוק כזה או לחוק אחר, פשוט בואו ותתגייסו. זו קריאה שצריכה להדהד בכל הארץ, זו קריאה שצריכה לצאת מממשלת ישראל, זו קריאה שצריכה להישמע בכל מוסד ציבורי. אנחנו לא יכולים לחיות עם מי שנשבע להקים את גלות ישראל בארץ ישראל. אנחנו מדינה אחת לעם אחד. קדימה, צאו לדרך ותעשו את הדבר הנכון, ואני מקווה מאוד שהקריאה הזאת תגיע לכל מקום, ואנחנו נראה הענות, אני בטוח שנראה הענות, הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, ומי שיוביל את ישראל, זה צעירים מוכשרים, גם אלה שבאים מתוך החברה החרדית, ולא אנשים שבסופו של דבר תקועים בעבר, והתקעו את כולנו, התקעו לכולנו את העתיד המבטיח, שכן נכון למדינה הזאת, ויכול להיות למדינה הזאת, ובלבד שנדע לבחור את הדרך הנכונה ואת המנהיגים הנכונים.
אין לי הרבה מה להוסיף, חוץ מזה שאני מקווה שכל התקוות שהצגת פה, שכולן כמעט אחד לאחד, זה פחות או יותר האג'נדות שלי, אבל זה לא ממש מפתיע. שיהיה בהצלחה בקרב הבא שלך, אתה יודע, כל אחד מאיתנו יש לו את השלבים בחיים שאנחנו בוחרים את דרכנו, אז אני שמח שבחרת את הדרך הזאת, ואני מאוד מאוד מקווה שהיא גם תצלח. כמו שאמרתי לך ממש בתחילת השיחה, זה מחייב, רבים נושאים אליך את העיניים, ושוב, לא קאט ולא מלך ולא נסיך, אלא פשוט מישהו שיעשה את העבודה. אז אני מקווה שאתה תהיה זה שאתה צריך לעשות את זה. אני לא רואה, אני מסתכל מסביב, אני לא רואה עוד הרבה אופציות, אז אתה יודע, אני לא יודע אם זה מוריד או מעלה לך, אבל אלה החיים שלנו כאן. יאיר גולן, תודה על השעה הזאת. לא רוצה להגיד שזה היה לי לעונג, כי המצב קשה, אבל אני שמח שקיימנו אותה. תודה.
תודה רבה, וימים טובים לכולנו.
ביי, תודה. ביי, ביי.